בוקר טוב. אז אנחנו ממשיכים בהקדמה שמובאת מתוך האיגרת, איגרת שינה אינחת. אז בואו נחזור שוב, נקרא מההתחלה ונמשיך במקום שעצרנו. זה בצילומים, מי שסתכלו ביחד, זה מי ש... אין לנו צילומים פה? עשו לפחות שכל שניים הוא. מה? לא, שכרו כל שניים, לא יודע. טוב. ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה. ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. ולכוון עם זה ולבאר איך שמחת אמת זאת ונועם זיו קודש זה איננו מפר יראה חלילה ואיננו מגרע כחוט השערה מכל ההתעוררות הנפשית הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של יראת התאה. עד רבה, עוד ומרבה את הכוח התמציתי של הזהירות והזריזות הנשמתית. עד כאן הגענו אתמול. בחצי מילה על מה שלמדנו אתמול, ראינו שהרב, הסברנו קצת שזה קשור לפרק שבו אנחנו עומדים, שבו הרב עומד, מבחינת המציאות הרוחנית, שבהוויה כולה כתוצאה ממעמד החיים של האומה, של עם ישראל וכולי, אור הישועה ודיברת קץ המגולה ואור הישועה זרוחה. אז כשאנחנו עוסקים בעניין התשובה, אז צריך עכשיו לשבור כיוון, ועם הכיוון הקודם, היה באופן כזה שתשובה היא מחלשת, מניחה את החיים, מבטלת את ההתרחבות של כוחות החיים, אז צריכה לבוא הסברה של ביטחון התשובה. כלומר, שככל שאדם הוא יותר שייך לתשובה, ככל שהוא יותר שב בתשובה, הוא מתמלא בביטחון, כלומר, בשלווה, בשקט פנימי, בשלמות פנימית שלו עם עצמו, ובגבורה, בעוז ושמחה. אבל הרב העיר נקודת הזרה, שלא תחשוב שאנחנו פה מדברים על שמחה רק כי אנחנו... מכריחים את עצמנו למכור תורה כזאת שתגיד החבר'ה הנה אפשר להיות שייך לתורה ולעשות את זה בשמחה ורק תהיו שמחים והכל. לא, אין פה כוונה שאנחנו מאבדים מהקניינים הנפשיים שיש לבעל עירת התא. עירת התא זה מי שיש לו עירת הפחד, עירה חיצונית, שהוא כל הזמן חש מאוים ממשהו שיכול לפגוע בו. בן אדם שחש מאוים אז הוא באמת דרוך ועושה את מה שצריך לעשות. אז העירה הזאת היא שהיא עירה לא תתה, היא עירה עילאה, היא עירה גבוהה, היא עירה פנימית, עירת שמיים של עם ישראל, שהיא מלאה בשמחה ובביטחון, אין כוונה שהיא מחלישה מהדריכות הזאת של ההקפדה על הזהירות והזריזות של כל הקיום של הפרטים שצריך לקיים, אומר הרב, עד רבה. כי כמו שקצת אתמול הסברנו, שהנשמה היא טהורה הרבה יותר מכל מה ש... כל מה שאתה תתאמץ, אתה רק מנסה לחשוף את מה שיש בנשמה. והנשמה היא תמיד מתפללת ותמיד מתרפקת על דודה ותמיד שייכת לכל המצוות ושנשמרת מכל העבירות, וככל שאתה יותר תהיה שייך בתודעת החיים ההכרתית שלך, מה שאתה חי אותו לתכונה הנשמתית, אתה תהיה עוד יותר זהיר ועוד יותר זריז בהקפדה על כל מה שצריך להקפיד. אז זה ההזהרה של הרב, לא התכוונתי רק לבוא ולהוציא אותנו מהדריכות הזאת ש... התשובה היא מאוד מאוד מאופיינת בה. אלא אדרבה, אנחנו באים להעצים את זה על ידי הקשר הפנימי והעמוק אל התשובה. בוא נמשיך. ועם זאת, משפטים קצת קשים. ועם זאת, הגדולה העליונה של בעיקות חסד אור קדמון ממלאת את כל חדרי הנשמה בטחה עצומה. עד שבגבורה נאמנה ובכל מלוא הנשמה יוצאת שירת קודש מקורית. האומרת באדר וחיים מלאים, הסולח לכל אבונכי, הרופא לכל תחלואיכי, הגואל משחת חייכי, המאטרכי חסד ורחמים, המסביע בטוב עדך תתחדש כנשר נעורייכי. והביטחון הולך ומתגבר, והשמחה והצהלה וזיו הדנים הולך ומתרבה, עד שהנשמה מתחילה להרגיש בהרגשה זכה ופנימית ועדינה איך כל הזדונות לכל מדרגותיהם וקל וחומר השגגות לכל מיניהן מתהפכים לזכויות גמורות. ורכוש גדול ועושר רב מתגלה מתוך אוצרות חושך. ונפשי תגיל בשם, תסיס בישועתו. כל עצמותיי תאמרנה, השם מי כמוך, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו. עוד קצת. הדעה מתעלה עד דרומי עוז של עולם עליון. עולם שורשי ההוויות בצורתם האצילית, בנועמם העליון. ומהלך הסיבוב של כל דבר חטא ואבון מתחיל על ידי התעלות הרצון לטוב ולקודש השם ללכת באור החיים. באור החיים המסבב ברכה ושמחת עולמים בכל היצור כולו. תחת כל השמיים ישרעו ואורו על כנפות הארץ. והכל פותח שירה, שירת אדם הראשון בכוחה של תשובה, מזמור שיר ליום השבת, כי שמחתני השם בפועליך במעשה ידיך הרנן. נעמוד פה. אז עוד הפעם. ועם זאת, עם הזכירה שהרב הדגיש של כל הקניינים הנפשיים שיש בעירת התאה, להקפיד ולדקדק, דקדוקים מעשיים ברזולוציות הכי הכי גבוהות ופרטניות של כל מה שיש לדקדק, עם זאת, עיקר העניין, שוב, חוזרים למה שביסוד הכל צריך להיות מוסבר בעניינה של התשובה, הגדולה העליונה של בעיקות חסד אור קדמון ממלאת את כל חדרי הנשמה בתך עצומה. עד שבגבורה נאמנה ובכל מילה הנשמה יוצאת שירת קודש מקורית, האומרת באדר וחיים מלאים, הסולח וכו'. אז חוזרים לנקודה של ביטחון התשובה. הביטחון שהתשובה מקנה לשווא בתשובה. לא, פה לא מדובר על הביטחון בתשובה, כלומר שאני בטוח שהתשובה שלי היא תשובה רצויה. זה גם כן ידובר עוד בהמשך, אבל פה הביטחון מחמת זה שאני שב בתשובה, אני מתמלא בביטחון. קצת נסביר תכף מה משמעות המושג ביטחון. ועם זאת, הגדולה העליונה של בעיקות חסד אור קדמון ממלאת את כל חדרי הנשמה. יש חסד אור קדמון, והחסד אור קדמון הזה הוא מבהיק. גדולה עליונה על הנשמה. זה מה שכתוב פה. וכתוצאה מכך יש ביטחה עצומה. בוא נפרק את זה. נתחיל מהסוף ונטפס ללמעלה. אור קדמון. המושג קדמון זה מה שתמיד היה. כלומר, מה שנכון, אנחנו, העולם הוא עולם מחודש. ישנה מציאות שהיא קדמונית לעולם. ועולם, הכוונה, כשאני אומר שהעולם הוא מחודש, העולם בתבניות שאנחנו מכירים אותו, בכל המוגבלות שיש בעולם, העולם הוא עולם מוגבל, הוא חלקי. יש בו גבולות, יש כאן ויש שם, יש, בקיצור, אין ספור או אין סוף של מציאויות פרטיות, חלקיות. לא רק בעובדה שאני נדב ואתה אתה, אלא גם בעולם המושגים, מערכת המושגים, מאז שהעולם הוא עולם, היא העלימה קצת את המושגים בשלמותם, ואנחנו תמיד תופסים את המושגים בצורה חלקית. וכל המציאות, כשהיא בתוך העולם, היא חלקית. אבל ישנה מציאות קדומה. אתה הוא קודם שנברא העולם. קודם שנברא העולם, אין לנו את העלמות הזאת שהעולם העלים, כי העולם לא נכנס שאמר לעולמו די, וחילק גבול וקצבה לכל דבר ודבר. מציאות הקדמונית היא המציאות השלמה, הכללית, זו שאין בה את כל ריבויי החילוקים והגוונים השונים של האיכויות, אלא הכל מופיע כשפעת חיים קדמונית אחת. זה קדמון, זה דבר שהוא לפני העולם, הכוונה לפני המגבלות והחילוקים שיש בעולם. ויש אור קדמון, האור זה האידיאל. וירא אלוקים את האור, כי טוב. המהר"ל כותב שאור זה טוב. ואור זה מציאות. כי באמת, באמת, בשורש המציאות ישנו איזשהו אידיאל שלם, 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 שלם. הנשמה פנים פנימית שהיא השלמות. לפני כל ההתפרטויות הפרטיות שהשלמות יכולה להתלבש בהן. היא יכולה להתלבש באין קץ פירוטים. אבל יש את השמש הכללית הזאת, את האור, האידיאל השלם המוחלט. האור הקדמון הזה, זה מה שנקרא חסד. חסד זה השפעה הזאת שהיא לא נכנסת בקצבאות של הדין, המצמצם, המקביל. אלא חסד, חסד אלוהי, כוונה פה לחסד אלוהי. חסד אלוהי זה משהו שלם שהשלמות פשוט שופעת. כשאנחנו אומרים, מבקשים הקדוש ברוך הוא שיעשה איתנו חסד. מה, אנחנו מבקשים מהחבר שיחליק לנו איזה טובה? לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה איתנו חסד, זה במילים אחרות להגיד שאנחנו מבקשים מצידנו להתחבר לנקודה הפנימית הזאת של האור הקדמון, של השלמות הזאת, שגם אנחנו באמת באמת בלויים בה. רק ביום יום אנחנו גם כן חיים בתוך העולם, אבל יש לנו שורש שהוא למעלה מן העולם, שהוא הרבה למעלה מכל המגבלות הפרטיות הללו. זה הביטוי חסד אור קדמון. ויש פה גדולה עליונה של בהיקות חסד אור קדמון. גדולה תמיד יבוא עם חסד, תבדקו אותי, גדולה תמיד יבוא עם חסד, והכוונה להכללה, גדולה הכוונה הכללה. איזושהי מציאות שהיא מאוד מאוד מוכללת, תומנת בחובה את כל השלמויות בנקודה שלמה אחת. לשוב בתשובה כנראה שייך לגדולה עליונה שממלאת את חדרי הנשמה. איזה גדולה עליונה? גדולה עליונה של בעיקות חסד אור קדמון. עכשיו בתשובה הוא משתייך לנקודה הזאת. הוא משתייך לאידיאל הפנימי, הקדמוני של המציאות, כשהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד והביא לנו את היכולת לשוב בתשובה. עשה איתנו חסד והביא לנו את היכולת לשוב בתשובה, זה לא שיש דף חלק. כל חדשים מבקרים, או כל שנה, או כל פרק זמן אחר שתחליטו. עשה איתנו חסד ונתן לנו את התשובה, הכוונה חקק בתוכיות החיים שלנו את השלמות הזאת, כמו שהיא קודם שנברא העולם. ויש בנו יכולת לשוב בתשובה, קרי, יש לנו את היכולת להתמלא בכל חדרי הנשמה מהגדולה העליונה השלמה הזאת. זאת שמעולם לא נפלה לכל הצמצומים שיכולים להיות במציאות המוגבלת שאנחנו גם כן מצויים בתוכה. יש לנו שורש שהוא למעלה מזה. אז ביסוד הכל צריכה לבוא הסברה הכללית של ביטחון התשובה, ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. לכוון עם זה לברך שמחת אמת זאת ונועם זיו קודש, זה איננו מפר עירה חלילה ואינו מגרע כחוט השערה מכל התעוררות נפשית הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של עירת התאה. עד רבה, עוד הוא מרבה את הכוח התמציתי של הזהירות והזריזות הנשמתית, ועם זאת, הגדולה העליונה של בעיקות חסד, אור קדמון, ממלאת את כל הנשמה ביטחה עצומה. כי ביטחון, מה זה? ביטחון. מי הוא האדם שיש לו ביטחון, שהוא בטוח? זה ששום דבר לא מאיים עליו. מי זה ששום דבר לא מאיים עליו? זה שאין משהו שעומד מבחוץ לו ויכול לפגוע במעמדו. כשאתה באמת, אני אגיד את זה, ביטחון שווה דבקות באלוקים. עכשיו בוא נתרגם את זה למה שאמרנו. כשאתה דבק באלוקים, כלומר בשורש החיים הפנימי, איפה ששום מציאות הסתעפותית היא לא באמת יכולה לבטל את השורש, אז אתה לא מאוים. אתה לא חשוף לפגעים כתוצאה מכל מה שמתרחש, כי אתה עומד בשורש של הכל. והשייכות שלך על ידי התשובה שלך, שאתה שב בתשובה, היא מחברת אותך לנקודת העליונה, לרום הפסגה, ששם הכל בטוח. ושם אתה חי בשלמות של שלווה ושמחת עוז וביטחון בכל חדרי הנשמה. אתה פשוט חי בשלמות וקורת רוח פנימית. עד שבגבורה נאמנה ובכל מלוא הנשמה יוצאת שירת קודש מקורית. אמרנו, מה זה בגבורה נאמנה ובכל מלוא הנשמה יוצאת שירת? מה זה בגבורה? מה צריך גבורה כדי לשיר שירת קודש? הגבורה פשוט, גבורה תמיד העמידה על העצמיות. איזהו גיבור העומד על אופיו העצמי. זה פירוש המושג כובש את יצרו. עומד על מה שהוא באמת. את הגיבור תעמוד במה שאתה חושב שאתה אמור להיות. והגיבור הפנימי זה מי שהוא באמת עומד על הנקודה האמיתית שלו. אז מתוך הגבורה הנאמנה למה שאני צריך להיות נאמן, הנאמנות לעצמיות שלי, ובכל מלוא הנשמה יוצאת שירת קודש מקורית. השירה היא מבטאת, הפרוזאיות היא מבטאת את משהו למעלה מכל החוקים והדקדוקים שיש בדיבור. הדיבור הוא חתוך, יש לו קצב, יש לו גבול. השירה היא איזושהי מציאות זורמת, שלמה, נביעתית כזאת, זה מה שהביטוי שירת קודש אומר, והיא מקורית. מקורית לא הכוונה שזה שיר שאף אחד לא שר, אלא היא נובעת מהמקור. מהמקור הכי הכי יסודי וראשוני וכמאי של החיים שלי. משם זורמת לה השירה הזאת התפרצות טבעית, ספונטנית, שלמה, שמחה, רעננה. האומרת בהדר, בחגיגיות, בהתעלות של כל הכוחות, הכל יפה, הכל פורח, הכל מאיר. הסולח לכל אבוני. כלומר, הרופא לכל תחלואה יחי. הסולח לכל אבוני יחי. האבונות הם הקלקולים שאנחנו נתקלקלנו בהם כתוצאה מממשק עם העולם המוגבל בצורה לא מסודרת. בצורה שהסיטה אותנו מן המגמה שהייתה קודם שנברא העולם. והלכנו ונבלענו בכל מעמקי ותהומות העולם הזה כמו שהוא, ששם שייך החטא. והאבון והפשע. אבל בשירת התשובה פתאום מתפרצת השירה הבטוחה שיש פה סליחה לכל אבונייך. מה זה סליחה? יש לנו סליחה, מחילה וכפרה. נסביר רגע רק מה זה סליחה. שוב, לא בצורה מגושמת שיש פה מחיקה טכנית. הסליחה זה... אני אגיד לכם כן משהו על מחילה. מחילה זה מצד זה שסולחים לו. אבל הביטוי מחילה יאמר על האדם שמחלו לו, כמו שמחלו לו על החוב, שהוא חייב. יש אצלי חוב, אז צריך כבר שאני לא יהיה חייב. אבל הסליחה היא מצד המקור הסולח. והסולח לכל אבונייך היא, זה בדיוק מה שאמרנו עכשיו, הרב מלביש את זה בפסוק, את הרעיון שהוא אמר. הסולח, הגדולה האלוהית שאני שייך אליה בשורש חיי, זו מציאות הסליחה. כשאתה מבקש סליחה, אתה בעצם מבקש להתחבר, להשיק את עצמך בשורש החיים שלך, ששם לא שייכים האבונות. שם לא שייכים הקלקולים. וזה הרפואה לכל, לכל התחלואות, לכל תחלואה יחיד. חולאים זה משהו שהוא מחוץ לסדר. לגוף יש סדר מסוים. לגוף לא אמורה לחוב היד ולא אמורה לחוב הבטן. רק כתוצאה ממערכת שהתנהלה שלא כסדר, צריך פה שיבה אל הסדר. רפואה בהקשר הזה, והרפואה היא שיבה אל הסדר. והסליחה בהקשר הזה היא שיבה אל הסדר המקורי הפנימי שלנו. אז הסולח לכל אבונייך היא, הרופא לכל תחלואייך היא, הגואל משחת חייך היא, המאתרך היא חסד ורחמים, מאתר אותנו בחסד ורחמים. מה זה מאתר אותנו בחסד ורחמים? אותו רעיון. המסביע בטוב ודך, תתחדש כנשר נעורייכי. מה זה תתחדש כנשר נעורייכי? כל פה זה אותו רעיון. רק אני משלים לכם את המושגים. הפרשנים יגידו שנשר, זה, יש לו, אז או שהוא אף במרומים ויש לו עוצמה כזאת שהיא מעל הכל, או שיש מדרש כזה שאומר שהנשר, למרות שהוא מזדקן, הולך וחוזרים לו הכוחות כבצעירותו ומתרעננים שוב. הרב מזהה את התחדש כנשר נעורייכי עם אולי פסוק נוסף שאתם זוכרים. מי זוכר? ואשא אתכם על כנפי נשרים. מה, היו שם נשרים ביציאת מצרים? ואשא אתכם על כנפי נשרים, מסביר הרב, בהגדה של פסח ועוד. גובה הנשמה, מה שהיה ביציאת מצרים, אתם יודעים, אלו ואלו עובדי עבודה זרה. הכל, המציאות החיצונית של עם ישראל לא הייתה כל כך... שונה מהמציאות של המצרים, אבל שם הבהיקה הנשמה הישראלית. זה הביטוי, אשא אתכם על כנפי נשרים, מרים אתכם לגובה הכי עליון בנשמה. זה הנשר הזה, זה התעופה העליונה הזאת שהיא למעלה מן הכל, וזה הביטוי, תתחדש כנשר. הכל פה מתחדש ממקורה של הנשמה ששופכת עלינו פשוט אור של חיים אחרים. וזו התשובה, ולכן היא ממלאת אותך בביטחה עצומה ובשלווה עצומה ובשמחה עצומה. והביטחון הולך ומתגבר, והשמחה והצהלה וזיו האדנים הולך ומתרבה, עד שהנשמה, והנה רעיון עכשיו, קומה נוספת ברעיון, עד שהנשמה מתחילה להרגיש בהרגשה זקה, פנימית ועדינה, איך כל הזדונות לכל מדרגותיהם וכל וחומר השגגות לכל מיניהם, מתהפכים לזכויות גמורות, ורחוש גדול ועושר רב מתגלה מתוך אוצרות החושך, ונפשי תגיל בשם, תסיס בישועתו, כל עצמותה היא תאמר, נעשה מכמוך, מציל אני מחזק ממנו ואני ואביון מגוזלו. עד שהנשמה מתחילה להרגיש בהרגשה זקה פנימית ועדינה. ההרגשה של הנשמה היא לא כמו הרגשה של החושים. ההרגשה של החושים היא יחסית גסה. זה מאוד מאוד ניכר בתודעה שלך, במה שזה רועש ואינטנסיבי. הרגשה הנשמתית היא עדינה, ובשביל לחוש אותה, אתה צריך להתמלא בעדינות. ויש פה הרגשה פנימית, עדינה, איזשהו קו שקט כזה, שממלא את התודעה שלך, שכל הזדונות והשגגות, הזדונות לכל מדרגותיהם והשגגות לכל מיניהם, מתהפכים לזכויות גמורות. זה, אתם מכירים את הגמרא הזאת שאומרת שכל מי ששב בתשובה מאהבה, אם הוא שב מהירה אז זדונות נעשים לו כשגגות, ואם הוא שב מאהבה אז זדונות נעשים לו כזכויות. מה זה מתהפכים? אני חושב שבגמרא כתוב מתהפכים, כמו מה שכתוב פה, לא זוכר. על כל פנים, תדעו שברב יש חלוקה, יש זדונות מתהפכים לזכויות ויש זדונות נעשים כזכויות, וזה לא אותו דבר. יש הזדונות, זה מתהפך לזכות, ויש הזדון נעשה לזכות, זה לא אותו דבר. פה הרב כותב מתהפכים לזכויות, והמציאות שאתה היית שקוע בה, כמו שמקודם תיארנו אותה, בשיקוע בעולם הלא קדמוני, אלא עולם המורכב, המוגבל, עם כל החילוקים והצמצומים שממילא יכולים להוליד את החטא, את האבון והפשע, במזיד, כלומר בגסות הלב, בנטייה חלילה לרוע, אז ישנה הרגשה זקה פנימית ועדינה שהדבר הזה הוא מתהפך לזכות. זכות זה מלשון זיכוך. זכה זה זיקח את עצמו, ניקה את עצמו, איזושהי נקיות, טהרה שעומדת ביסוד החיים שלי. והזדון הוא עכשיו הופך להיות רכוש של הזכות, של הניקיון הזה. והוא עצמו ככוח, כמנוף שמחולל את הטהרה, את הזכות, את הנקיות הפנימית. אז הנשמה מתחילה להרגיש בהרגשה זקה, פנימית ועדינה, איך כל הזדונות לכל מדרגותיהם וקל וחומר השגגות לכל מיניהם מתהפכים לזכויות גמורות, ורחוש גדול ואושר רב מתגלה מתוך עוצרות החושך. שדווקא האינטראקציה עם החושך, ואם החושך זה המציאות שהיא לא האור, האידיאלי, הכללי, אלא חושך, מציאות ששייכים בכיעורים ושייכת בה הפרטיות המצומצמת, אפשר להוציא משם עושר רב. הקדוש ברוך הוא חכם כנראה יותר מכולנו, וברא את העולם הזה ואמר לעולמו די, עם כל המגבלות שלו ועם כל אפשרות החטא שבו. וכיוון שכנראה שהקדוש ברוך הוא חכם יותר מכולנו, וכנראה גם אידיאליסט יותר מכולנו, אז כן שיש עצה עמוקה שעומדת ביסוד המחשבה האלוקית לברוא את העולם החשוך הזה, כי האור כזכור לכם גנוז לעתיד לבוא. והסיבוב שאנחנו נעבור במשך שנות היסטוריה בעולם המעלים את האור ומגלה את החושך, אם אפשר לקרוא לזה ככה, יש לו איזושהי תכלית, יש לו איזושהי מטרה שלבסוף יתברר שהכל הכל 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 מאיר והכל באמת שלם. וזה פירוש המושג שעל ידי שנשוב בתשובה מאהבה, אז כל המציאות שאנחנו שייכים עם העולם הזה המוגבל על כל צמצומיו, היא בסוף תוציא אותנו מן הגלות ברכוש גדול. זה פרפרזה פה של הרב, ברכוש גדול זה כמו שיצאנו ממצרים, מכל המיצריות של ערוות הארץ, ברכוש גדול. טוב, לא כל כך מוסבר פה מה הרכוש הגדול הזה ומה זה העושר הזה, אז אנחנו לא נעשה את זה, וזה יוסבר במקומות אחרים, אבל זה מרומם את מדרגת החיים עוד יותר מאשר לא היינו עוברים את המסלול הזה. ואדון עולם אשר מלאך בטרם כל יציר נברא, ואחרי ככלות הכל, כשנברא העולם, עוד פעם חוזרים ללבדו עם לוך נורא. וחוזרת המלכות האלוהית ביתר שאת. וזה על ידי שנעבור מסלול של תשובה מאהבה, והנה, אומר הרב, הגיע העת. כי אתה בא לדבר על עסקי תשובה בזמן הזה, אז אתה צריך להביט אל דיברת קצם גולה ואור הישועה זרוחה. כי כי אנחנו עכשיו עומדים בפרק הזה של הופעת שלמות החיים, של גילוי האור. האור הטוב, הגנוז לימים הללו. ורכוש גדול ועושר רב מתגלה מתוך אוצרות החושך, ונפשי תגיל בהשם, תסיס בישועתו. הנה הישועה היא מביאה את הגילה ואת הססון, וכל עצמותיי תאמרנה, השם מי כמוך? אין דומה לך, מציל אני, מחזק ממנו. כי יש פה בציוד שהיינו עניים כנגד חזק, ואביון גזול, נגזלו מאיתנו כוחות החיים הפנימיים שלנו. אבל אתם יודעים, כשגזלה שווה, אז הגזלן צריך להשיב כפל. כלומר, חוזרת מניית החיים במכפלת כוח. והולכים החיים ומתברכים ומתעשרים דווקא מהקשר אליכם. על ידי תשובה מאהבה. על ידי, אנחנו נלמד מה זה תשובה מאהבה. המון סגנונות מחכים לנו בהמשך הדרך על מה זה תשובה מאהבה. אבל על ידי התשובה מאהבה שבהקשר שלנו זה הקשר אל האור הקדמון, האידיאלי הזה, הכל מתברך. וכל מה שבאתי איתו במגע של חטא, אבון ופשע, הופך להיות מניית חיים. הופך להיות כוח שבאמצעותו אנחנו עוד יותר זקים, עוד יותר נקיים, עוד יותר שייכים אל האידיאל של האור הקדום. ועכשיו במשפט הבא תהיה קצת הסברה. הדעה מתעלד לרומי עוז של עולם עליון, מה קורה במערכת התודעה, הדעה של השב בתשובה. הוא מתעלה בדעתו למרומי העוז של עולם עליון. מה זה עולם עליון? הגדרה, מי שרוצה לכתוב מילון. עולם שורשי ההוויות בצורתם האצילית. אז לזה ניכנס בעזרת השם בלי נדר, מה אחר? זק וברוך.